עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, ב-103, שעה תמימה, שבה אנחנו מדברים על ועם אנשים שיש ביכולתם במיוחד בימים אלה, נדמה לי שהצורך מתחזק משבוע לשבוע, אנשים שיש ביכולתם לעורר בנו השראה, לעורר בנו חשיבה חיובית, להאיר על הנקודות היפות ושמורות הטבע שיש לנו ביום יום שלנו ובחברה הישראלית, לדבר עם אנשים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם מה שמתמודדים אנשים גם כפרטים וגם בציבור בשנה האחרונה, וזה נראה שזה מיום ליום רק הולך ומתגבר, ותמיד תמיד אנחנו גם שמחים להרבות דעת על ענייני היום ובכלל. ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו עורך ומפיק אותנו, סתיו קורנס יושב כאן לצידי כאחראי על השידור ביחד עם בני שאולסקי, ועורך הדיגיטל שלנו זה עמיתי דואק. ואנחנו מבקשים לפתוח את התוכנית עם אוהד להב, מנהל התיכון החברתי בתל אביב. ערב טוב לך אוהד, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, תודה שהזמנתם, ו... אני גם מרגיש תודה על הפתיחה שנתת, זאת אומרת, הלוואי שתמיד נראית בתי ספר כמקומות שמעוררי השראה.
לגמרי, לגמרי, ובראשם את מי שבאמת נושאים את אחת המלאכות החשובות ביותר, וזו מלאכת החינוך. ונדמה לי שאתה מצויד בתפיסת חינוך אחרת, מעניינת, ואם מותר להגיד לדעתי הפרטית, שבימים אלו היא מקבלת עוד חיזוק ומדגישה את החסכים שיש לנו, ואני מבקשת להתחיל ולדבר איתך על זה, אם אתה יכול לפרוס בכמה משפטים את משנתך בנושא חינוך.
אני אנסה, אני אגיד משנתי, כמובן לא המצאתי, בית ספר שלי, התיכון החברתי בתל אביב, הוא חלק מרשת רור בתי חינוך, והוא גם חלק מ...
שזו רשת ציבורית לגמרי, נכון? לא פרטית.
רשת ציבורית, כן. כל, היא עמותה, אבל בתי הספר שלנו הם ציבוריים לחלוטין. ספציפית, הבית ספר שלי הוא גם חלק מהחינוך היוצר של משרד העבודה, שמכניס איזשהו נופח של התחדשנות. בתפיסת העולם שלנו אומרת, שיש תפקיד לבני נוער בעולם. זאת אומרת, הגיל הזה של גיל הנעורים, שאנחנו לפעמים אומרים עליו כל מיני דברים קשים, אין הרבה פרסומות, את הולכת ברחוב, אין הרבה פרסומות שמדברים בזכות בני הנוער, מקסימום הם צרכנים, צריכים לקנות דברים. ואנחנו באים ואומרים, באמת שלבני נוער תמיד היה תפקיד בעולם הזה, ולא פחות היום, ואולי אפילו יותר. אנחנו לא סתם קוראים להם דור העתיד, ויש להם תפקיד לשנות את העולם. ואם כך, אז תפקידנו כמבוגרים, כמבוגרות, מורים ומורות, הוא לאפשר להם, לאפשר להם לחולל שינוי חברתי.
זאת אומרת, בניגוד לתפיסה שאומרת לנו יש תפיסה מה הם צריכים להיות, ואנחנו נכניס אותם לתוך המערכת ובגדול נשבט אותם, סליחה, על הביטוי החריף, אז אנחנו להפך, ניתן להם להיות בדמותם ונאפשר.
ממש, אנחנו, ההנחה היא שמפגש בין מבוגר לילד, יש פה פוטנציאל מדהים, כן? ואנחנו רואים שהרבה פעמים בתי הספר לא מצליחים לממש את הפוטנציאל שלו, ואף...
לא רק פוטנציאל מדהים, כשאתה מדבר עם אנשים בוגרים ושומע איזה חוויות הם לוקחים איתם מהגילאים האלה לכל החיים, וכמה החוויות האלה באמת מטוות את דרכם לטוב ולרע, אז זה גם דרמטי, זה ממש... ממש
ותפקידנו כאנשי חינוך הוא לדאוג לזה. עכשיו, מה זה אומר לדאוג לזה? זה, קודם כל, שטוב להגיע לבית ספר. זאת אומרת, את קמה בבוקר, את מעוניינת שהמקום שלה ואת הולכת אליו כל יום, הוא יהיה מקום שטוב לך, שנעים לך, וזה אפשרי. האמת שבית ספר...
אוהד, סליחה שאני קוטעת אותך, אם אתה יכול, וסליחה שאני מבקשת את זה בצורה כל כך פשטנית, להגיד מהם הדברים השונים בבית הספר?
בשמחה. קודם כל, אם אנחנו מבקשים שבית ספר יהיה מקום טוב להגיע אליו, אז הוא עוסק המון בחברתי. אצלנו, הכיתות, אנחנו קוראים להם קבוצות. הם בגודל של 20 עד 25 נערים ונערות בקבוצה. לא גדול מדי, את לא נעלמת אף פעם, אבל גם לא קטן מדי, יש לך מספיק חברים להסתובב סביבם. לכל קבוצה כזאת יש שני מחנכים. זאת אומרת, תמיד יהיה מי שיראה אותך, ידאג לך, ידבר איתך. אין לנו ציונים ואין לנו מבחנים. אגב, מתוך תפיסת העולם שאת רוצה באמת להעריך את הילד, את הילדה, את לא רוצה לתת להם 80, ואז הכל בסדר. את רוצה באמת לעשות תהליך, שבו את יכולה להגיד, בזה היית טובה, ובזה את צריכה להשתפר. ואנחנו לא רוצים איזה ציון שיסתיר את זה.
אתה יודע, קראתי באיזשהו מקום שיש איזו תפיסה אמריקאית, שאין ציון שלילי, אלא אומרים, עוד לא עברת. זאת אומרת, לא נכשלת, עוד לא עברת.
כמו בחיים שלנו. בחיים שלנו את מסיימת תוכנית. את לא מקבלת אליה ציון. את יודעת להעריך. בזה הייתי טובה. בזה שם יהיו נקודות
שאני רוצה להשתתף. כן, לגמרי.
ואנחנו גם רואים שהציון הוא אחד הדברים הבעייתיים שהוא עושה, הוא שהילדים לא מפתחים את היכולת להעריך את עצמם. הם מחכים שמישהו יגיד להם איך הם היו. ואנחנו רוצים שילדים יוכלו להעריך את עצמם. לכן אנחנו לומדים בעצם דרך פרויקטים, כל למידה שלנו היא דרך פרויקטים, תמיד הם גם חברתיים, זאת אומרת, תמיד אני חוזר בעצם לתפקיד, התפקיד שבית ספר הוא שינוי חברתי, אז יהיו פרויקטים בשאלת, למשל עכשיו, לקראת, בעצם בתוך המלחמה היה צריך להמציא מחדש את מה לומדים. פתאום אחת המורות הביאה, באמת איזה נושא מעניין, היא הביאה את אנטיגונה ואמרה, בואו נלמד, בואו נשאל את השאלה ביחד, מה את מוכנה להקריב למען האמת שלך? ודרך זה הקראתי סיפור, ושם עשו בעצם פרויקט באמת מעורר השראה, וככה אמנם למדו ספרות, וכן בסוף ניגשו לבגרות, אבל הלמידה עצמה, הוא שואל שאלה, האמת שהיא אחת החשובות ביותר שעברה על כולנו השנה.
והקבלה לבית הספר היא על בסיס מיון?
לא, מה פתאום? הוא בספר ציבורי, זאת אומרת, מי שאנחנו קטנים, הוא בית ספר של 160 תלמידים ותלמידות השנה, אז אין לנו מקום, זה קצת כל הקודם זוכה, אבל הוא ציבורי, וחלק מהעניין הוא שהוא מאוד מגוון. הוא נמצא בתל אביב, ובאמת רוב התלמידים בו תל אביבים, אבל מגיעים מכל רחבי תל אביב, וזה יוצר עושר יפה יפה, שהוא גם נדיר, כי בתל אביב רוב התלמידים ותלמידות נמצאים בשכונה שלהם. ואז מה שאת פוגשת את החברה הישראלית, וזה דבר ממש גם דורש הרבה, אתה צריך ללמוד איך להכיר את האחר, לדבר עם האחר, אבל זה גם מוציא ממך.
ורשימת המבקשים שלא מצליחים להגיע לבית הספר היא ארוכה?
תשמעי, אנחנו עושים ככל ניתן שמי שיכול, שמי שרוצה יוכל להתקבל לבית ספר, אני מקווה, זאת אומרת, ההגבלה שלנו ספציפית היא היא מקום פיזי. אני אגיד גם שעיריית תל אביב מאוד תומכת בבית ספר, למרות שהוא בית ספר לא עירוני, הוא בית ספר של משרד העבודה, וגם אני מאוד מקווה שאנחנו בקרוב, בשנה הבאה, אולי שנתיים, יהיה לנו מבנה יותר גדול ונוכל לקבל עוד תלמידים, אבל אני גם חושב שזה לא צריך לעצור בבית ספר שלנו, זאת אומרת, מה שאנחנו מתאים על אופני הערכה, דיאלוגים ופרויקטים, וניתן להכניס את זה לכל בתי הספר, זו החלטה, זה הרבה מאמץ, אבל כן. זה אפשרי.
וכמה שנים קיימת הרשת הזו, העמותה הזו?
דרום בתי חינוך פועלת כבר הרבה שנים, זאת אומרת, התיכון החברתי הראשון כבר הקמנו לפני כמעט 20 שנה, בקרמיאל, ומאז היא מתרחבת, היא לא רשת גדולה, ההשפעה שלנו גם לא, היא לאו דווקא בלהקים עוד ועוד בתי ספר, אלא אנחנו באמת חושבים שיש פה איזו אמירה, פשוטה אגב.
ויש הסתכלות של המערכת הכללית הציבורית, בתי הספר הממלכתיים, במה שמתרחש אצלכם? מישהו מתבונן על זה?
כן, אנחנו רואים את זה ספציפית בית ספר, באמת גם מגיעים הרבה מאוד מבקרים, הרבה מאוד כן. בתי ספר באים ללמוד מהאקדמיה, אבל בעיקר שיתוף הפעולה שלנו, בטח אני חוזר ואומר, משרד העבודה והחינוך היוצר, שזו רפורמה אדירה שמשרד העבודה עושים. את רואה את מידת ההשפעה, כי יש, מערכת החינוך הרי, מי במערכת החינוך? זה אנשים שרוצים לשנות, ורוצים שיהיה טוב. בתוך זה יש הרבה מאוד קשיים וקשה לשנות, אבל האנשים הם באמת אנשים מאוד איכותיים, ואז
כשיש
ללמוד, מקום ללמוד ממנו, אז באים ללמוד.
טוב, מה נאחל לך לשנה החדשה?
לי אין צורך לאחל, יש למדינה שלנו ולחברה שלנו הרבה מה לאחל, ובעיקר נאחל שלבני נוער, ייתנו לבני נוער את התפקיד הזה, כי אנחנו רואים כמה הם היו פעילים בכל השנה הזאת, כמה הם עזרו בסיום.
לסיום אתה יכול לספר כמובן בלי לספר עם השם הפרטי, אבל מקרה אחד שיש בו ללמד על ההצלחה של התפיסה הזו?
כן, אני אספר על מגמת אקו חקלאות אצלנו. זאת אומרת, יש לנו מגמה אקו חקלאות עירונית, שעוסקת במשבר האקלים ומשבר החקלאות בארץ. וכשבשבעה באוקטובר הם הבינו שהם לא יכולים פשוט להמשיך ללמד חקלאות. ובעצם חצי שנה ואפילו יותר עד סוף השנה, מה שהם עשו היו פרויקטים עם מפונים. הם הלכו והקימו גינות קהילתיות במלונות בים המלח, במקומות אחרים, עבדו עם קהילת רעים שנקלטה בתל אביב. עכשיו, מה שהם עשו היה בעצם לבנות איתם גינות קהילתיות. הם הלכו לבית הלוחם והקימו שם גינה קהילתית שמותאמת לכיסאות גלגלים. הרי אי אפשר בעצם, אם יש לך כיסאות גלגלים, את לא יכולה לעבוד על האדמה, צריכה להשתמש באדנית מוגבעת, אז הם בנו את האדניות. אז התרחשה כל הלמידה, כל החומר הנלמד. הם עשו את זה על ידי זה שהם פשוט עזרו לקהילות פצועות להיבנות.
וזה בטוח יהיה בלתי נשכח גם בחומר הלימודי וגם בחוויה ובעצמה.
נשכח.
אוהד להב, תודה רבה. תודה רבה על הדברים הללו, בהצלחה רבה, והלוואי והגישה והתפיסה הזאת תלך ותתרחב ותתפוס נפח עוד יותר משמעותי.
תודה רבה שאת נתנת לזה מקום.
תודה ושבוע מבורך.
שבוע טוב.
מחר יחול ט"ו באב. ואנחנו מבקשים ללמוד קצת יותר על החג הזה, על האופן שבו הוא התפתח. ואנחנו מבקשים לעשות את זה עם ענת יגיל סופרת. ערב טוב לך ענת ותודה רבה שאת איתנו.
ערב מבורך, ערב טוב לכולם ותודה רבה על ההזמנה שלי להשתתף ביום כל כך חשוב זה.
תודה. אז את יכולה קצת לספר על המקור של ט"ו באב?
ט"ו באב מוזכר לראשונה במשנה. שם הוא מתואר כיום שמחה מיוחד במסכת תענית, פרק ד' משנה ח'. נאמר בו כי לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב ויום הכיפורים. תמיד אנחנו שואלים את עצמנו למה חיברו את שני הדברים ביחד. ובט"ו באב במיוחד, בנות ישראל היו לובשות בגדי לבן שאולים, כדי לא לבייש את אלו שאין להם את הבגד, ויוצאות לרקוד בקרמים כדי למצוא חתן. לפי המסורת גם, ביום זה התרחשו כמה אירועים היסטוריים מאוד משמעותיים לעם שלנו.
והם?
והם נמנה אותם. סיום חטא המרגלים על פי המדרש, דור המדבר שנגזר על למוד המדבר בעקבות אותו חטא, הפסיק למוד ביום זה, הסרת החרם בין שבטי ישראל אחר מותם של בנות סולפה.
בקיצור, זה יום שמתבטלות בו גזרות.
בדיוק. יום שבו מתבטלות בו גזרות, ולא סתם גזרות, גזרות שהן היו גם, את יודעת, מאוד מאוד כבדות עלינו. ויתרה מזאת, היום הזה מסמל גם דבר שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. הוא, בגלל שהייתה בו הסרת החרם בין שבטי ישראל, אז הותר לשבטים לשאת נשים משבטים אחרים, מה שחיזק את האחדות הלאומית. והפיוס בין שבט בנימין לשאר שבטי ישראל הוביל לאחדות גם, שזה מה שיפה ביום הזה.
אז בואי נדבר רגע על החלק של הפיוס, כי נדמה לי שהרבה מאיתנו מכירים את בית האהבה והזוגיות בחג הזה, אבל פחות את הפיוס. אז אם את יכולה לעמוד על זה.
אני אשמח מאוד לעמוד על החלק המאוד חשוב, בעיקר בימים אלה ש... אבל אני רוצה לדבר על פיוס. אם אפשר ברשותך בשני היבטים. אחד, קודם כל, פיוס בין האדם לעצמו, מה שנאמר. האדם צריך לחשוב עם עצמו במסכת חייו, במעלה חייו, במסע חייו, לחשוב על פיוס עם עצמו. על אחת כמה וכמה הפיוס בין ביני לבין האחר, ובאמת המשמעות של החג, שהוא חג שמח ומלא אהבה, והוא מציין פיוס, אחדות והתחדשות. המקום הזה של לשים את הסכסוכים מאחורינו, את המחלוקות בין כל חלקי העם, ובאמת ללכת על המקום הזה של בוא נחשוב על מה מאחד בינינו ולא מה מפלג בינינו.
ואת יודעת למצוא ביהדות ביטויים מוחשיים לאידאה הזו, לרעיון הזה?
כן. כמו שתיארתי קודם, את הפיוס בין שבט בנימין לשאר שבטי ישראל, בעקבות מעשה פילגש בגבעה וכדומה, שפתאום הוסר החרם בין השבטים, היה פיוס ביניהם. זאת אומרת שכן יש אפשרות בהחלטה לשים את הדברים שלא היו טובים, וכן להסתכל על המקום שאיפה אנחנו יכולים לחבר את עצמנו אחד לשני, ובאמת להגיד בוא, די. מה שהיה היה, והיו דברים לא טובים, ואנחנו כולנו עם אחד, ובוא נתפייס, ובטח ביום כזה חשוב, שנאמר בו שלא, לא, באמת לא ידענו שמחה ואהבה כמו באותו יום.
ומכאן זה התפתח למקומות של שוקולדים ולבבות, אז איפה איבדנו את הקשר?
בלונים ודוגונים. כן, כן. ואיפה איבדנו את הלרקוד בקרמים?
כן, איפה איבדנו את היסודות ולקחנו את זה למנהגי הגויים? סליחה שאני אומרת כך.
אני מסכימה איתך עם הנושא הזה שמנהגי הגויים, אנחנו לוקחים הרבה דברים במודרניזציה, אמריקניזציה, או whatever you name it, את יודעת, אפשר לקרוא לזה הכל, אבל אנחנו עם השנים הפכנו להיות יותר חקיינים מאשר לדבוק בערכים שלנו, ובאמת הבסיסית שלנו, והתיאוריה וכל כך פשוטה, ללבוש לבן ולשים דגש על הקטע הזה שזה יהיה בגד מושאל כדי לא לבייש מישהו. יהיה כמה צניעות.
שזה האנטיתזה לחומרנות.
האנטיתזה לאמריקניזציה, לזה של... כמה אני קונה יותר, כמה אני יותר משפיענית ברשת, וכמה אני...
אז מכאן ענת, בעזרתך ויחד איתך, נקרא למאזינים ונבקש אותם, נציע להם, לחגוג את ט"ו באב הפעם, תוך שהם זוכרים גם את הערכים מערש מורשתנו, שזה אהבה ופיוס אמיתיים ומלאים.
וברשותך אני אוסיף שאהבה ופיוס מביאים לאחדות. ובאמת, כפי שכתבתי גם במאמר הזה, וכפי שאני כותבת גם בעוד הרבה מאמרים כמקדמת בחברה שלנו, PWM, אני באמת קוראת, אני מסיימת בבקשה, ומי ייתן שאהבה והפיוס והאחדות ישובו למחוזותינו.
אמן
ובאב ואמן. מלא בשורות טובות, אמן לכל
אמן ישראל. אמן ואמן. ענת יגיל, סופרת, תודה שהארת את ליבנו ואת... דעתנו בנושא ט"ו באב. תודה ושבוע
תודה
מבורך.
לכם. שבוע מבורך. תודה רבה.
ועכשיו אנחנו עם רפאל בלולו, במאי ומפיק שותף של הסרט הצדיק האחרון שושלת אבוחצירא. הסרט הצדיק האחרון מספר את סיפורה של משפחת אבוחצירא, שושלת אצולה רבנית יהודית מרוקאית, כבר למעלה מ-200 שנה. סיפור ביוגרפי מרתק שיוקרן השבוע ב-20 באוגוסט באודיטוריום גפן שבספרייה הלאומית. ערב טוב לך רפאל ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב לכם.
אם אתה יכול קצת להיות באזור שנשמע אותך ולא את הרעשים.
כן, כמובן, רק רגע.
אין בעיה.
איטלקים מדברים בערי האלפים.
אוקיי, טוב, אז נתחיל אולי עם איך נולד הרעיון לקחת באמת סיפור מרתק של למעלה מ-200 שנה ולכנס אותו לכדי סרט.
אני חושב שהדמות המרכזית שצריך לדבר עליה בעצם זה, אמנם זה באמת הסיפור, מי שמכיר את משפחת אבוחצירא יודע שיש את אביר יעקב.
כן.
ויש את הבבא סאלי, ובאמת נקודת הפתיחה של הסרט היא הבבא סאלי, וזו דמות שהיא מרתקת, היא קרובה לליבי, כמו להרבה ישראלים ממוצא צפון אפריקאי.
אגב, ולמדתי במעלה השנים שיש גם הרבה מאוד אשכנזים שהפכו להיות חסידים של המשפחה.
נכון, נכון, זה באמת בשלבים היותר החל משנות ה-80, כבר באמת המשפחה הצמיחה רבנים נוספים, מי שמכיר את רבי דוד מנהריה, רבי אלעזר זיכרונו לברכה וכולי, והבבא ברוך כמובן, שכבר באמת בחצרות שלהם יש גם חסידים אשכנזים. אבל הנקודת פתיחה שלי באמת זה צפון אפריקה, מרוקו והמעבר לישראל, וזה סיפור על הבבא סאלי ועל הבבא חקי, אח שלו, רבי יצחק אבוחצירא, ועל ההגעה שלהם לישראל, ואיך הם שימשו בעצם עוגן מנהיגותי, רוחני, לקהילה של יוצאי צפון אפריקה בישראל. ומה שחשוב באמת, איך הם נכנסו לתוך ההנהגה הישראלית, ובעצם לתוך הישראלית.
אתה יכול להגיד כמה מילים על התופעה, על היכולות, על
כן, הבבא סאלי הוא דמות, מי שלא מכיר, אני חושב שהרבה אנשים מכירים את הבבא סאלי כעושה ניסים, כדמות של צדיק, את הקבר בנתיבות שעולים עליו לבקש ברכה לצרה, או ברכה לפרנסה, או מי שרוצה להתחתן, רוצה להתחתן, וכיוצא בזה. הצדיקים הם אבן דרך חשובה בתרבות היהודית בכלל, גם אשכנזים, אבל בתרבות המרוקאית יש להם אקסטרה עניין, ובישראל עם הקשיים של ההגירה בשנות ה-60 התחילה להתפתח זהות מאוד חזקה של צדיקים שהיה קשה, לא הייתה עבודה, וכולם מכירים את ההיסטוריה של העולים של המזרחים בישראל, ואנשים בין שם גם מצאו נחמה אצל הצדיק, שהוא הזכיר להם את מרוקו, הזכיר להם את הבית של פעם, הזכיר להם את הפשטות, אנשים גם נוטים להסתכל אחורה ולחשוב שהיה טוב יותר. ומעבר לזה גם יש את העניין הרוחני. אנשים שבאצל אנשים דתיים, בטח אצל מרוקאים, מי שיש לו מעלה רוחנית גבוהה, מי שהוא קצת יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול אולי גם להתפלל ולהגיד איזה בקשה, כי הוא קרוב יותר, כי הוא שומר על מידותיו, כי הוא צנוע, כי הוא מתפלל, כי הוא, והדבר הזה המגונן סייע לאנשים במצוקה. אמונה זה דבר מאוד מאוד חזק, ויש המון, באמת המון 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 דוגמאות של אנשים מכלל, ממש מכלל קצוות החברה, שמעידים איך ברכה, איך הגעה לציון, איך הגעה לקבר סייעה להם. והסרט הוא גם מתאר את הדבר הזה, אבל הוא קצת מראה משהו גם מעבר לזה. הוא בעצם מספר את הסיפור שלא כל כך אנשים מכירים, על ההשתלבות של המשפחה הזאת בתוך ההנהגה החברתית, הרוחנית, הפוליטית, ממש מגיעים דרך אהרון אבוחצירא, דרך מפלגת תמי, מי שזוכר, עד לבבא ברוך, ובעצם עד בעצם לכניסתם לתוך מפלגת
תמי,
שהיא היום באמת אולי הנציגה המובהקת של החרדים הספרדים.
ואם הייתי מבקשת אותך לנסות להסביר מה היום מצליח להחזיק את המעמד הזה.
אני חושב שקודם כל אמונה. אמונה באל, בקדוש ברוך הוא, ואמונה בכך שיש אנשים שהם מחזיקים זכות, אם זה זכות אבות, ואם זה תפיסה כזאת עמוקה של רוחניות ושל עבודה על המידות, והדבר הזה מאפשר לאנשים להגיע ולבקש. זו תופעה שהיא דתית במהותה כמובן,
כן.
שיש לו אמונה באל, אמונה בדת, אז כמובן מוצא את עצמו בין היתר גם כן. חוץ מזה אנחנו יודעים גם שמשנות ה-80 באופן כללי יש חזרה לניו אייג', זאת אומרת זה לא רק הבבא סאלי, את יודעת, יש את הפרשת חלה, ויש את העלייה לעמוקה, ויש כמובן הרשבי ורבי מאיר בעל הנס, וחלקם תנאים, חלקם מהמאה, כן.
ובסרט אודות המשפחה יש נקודה אחת או פרטים שהם מרתקים ואתה רוצה לשתף בהם? כן.
כן. אני חושב שהסרט מאיר באור שהוא לא מוכר להרבה אנשים. גם רוב האנשים מכירים את הבבא סאלי והם מכירים את הדימוי הזה שיש על הקירות, אם זה בבתי עסק או בבתים פרטיים. ומכירים אולי את המשתתחי קברים, מנשקי קמעות, או לא יודע בדיוק איך ניסחו את זה בעבר. אבל מעבר לזה, זה עולם שלם ומלא של תרבות, ושל פוליטיקה ושל יחסי כוח ושל קבוצה מאוד מרובה של ישראלים. בישראל יש כמיליון יוצאי מרוקו בישראל, ובערך 50% מזרחים, 20% חרדים, ככה שהקהילות האלה יש להם השפעה מאוד גדולה על ישראליות, ואני חושב שמי שיראה את הסרט ילמד משהו על ישראל שהוא לא ידע קודם לכן, או לפחות יבין את התהליכים.
שמה?
את עלייתה של שס לדוגמה ככוח פוליטי, את הפספוס אני חושב אולי של המסורתיות כפוליטיקה, את אהרון אבוחצירא, את מפלגת תמי, שהממלכתיות הישראלית, אם זה מפלגת העבודה או מפלגת המפד"ל של פעם, פספסה בזמן אמת, וילמד ויראה כל מיני תהליכים מאוד מאוד מעניינים ומרתקים שהחברה הישראלית עברה, ולפעמים להסתכל אחורה מלמד אותנו על המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע.
ואיזשהו פרט מחייו של הבבא סאלי?
אני חושב שהוא ילמד על הבבא סאלי בעיקר כדמות שהקהל נהר אליה, ויבין את הסיבות לנהירה. אני חושב שהוא יבין אולי משהו על הבבא סאלי כאבא, לפני שהוא צדיק, לפני שהוא דמות תורנית, לפני שהוא דמות מיתית.
שמה?
הוא אבא. למשל את אהבתו המאוד גדולה לבנו, בבא ברוך, רבי ברוך אבוחצירא, והאובדן שהוא חווה כשהוא איבד את בנו הבכור, מאיר אבוחצירא, רבי מאיר. וזה פותח איזשהו שער נוסף מעבר לדימוי הדו-ממדי שאנחנו רגילים לראות.
כן. מעניין מאוד, ואני חושבת שבימים אלה גם יש יותר רצון ופתיחות לקבל את המידע הזה, שלא בטוח שהוא היה לפני כמה עשורים.
בוודאי, בוודאי. במובן הזה אני חושב שהסרט הוא
בדיוק בזמן.
בדיוק בזמן ומביא בשורה.
כן. רפאל בלולו.
כולם, אני מזמין את כולם לספרייה הלאומית, גם המקום, מי שלא היה, וואו, אחד המקומות היפים שיש היום בישראל.
אז רפאל בלולו, ואחר כך אני מבינה שזה יוקרן באחת מהרשתות.
בהוט. בהוט, עוד 8, ובביודי של עוד, זמין מתי שחפצים.
רפאל בלולו, במאי ומפיק שותף של הסרט הצדיק האחרון שושלת אבוחצירא, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור על באמת אחת התופעות המאוד משמעותיות במסורת היהודית. תודה ושבוע מבורך.
תודה רבה ושיהיו בשורות טובות.
אמן, תודה רבה. מדי שבוע אנחנו משתדלים לדבר עם אנשים שיכולים לעזור בהתמודדויות שאנחנו עוברים כבר חודשים ארוכים במציאות שהיא באמת כאוטית, ורמת החרדה, החששות והדאגות עולה וגואה מדי שבוע לשיאים חדשים, ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור עמית גרין, פסיכולוג מומחה לשינה וגם לאיכות חיים. ערב טוב לך דוקטור גרין, ותודה רבה שאתה איתנו. אז אולי נבקש אותך איך אנחנו יכולים לשפר את איכות חיינו בימים אלו.
קודם כל צריך לדעת ששינה היא צורך מאוד בסיסי וקיומי לחיים שלנו, גם לתפקוד הפיזי, לתפקוד הרגשי וגם לשגרה היומיומית שלנו. לכן צריך לתת לה את החשיבות ותשומת הלב שהיא ראויה לה. נקודה חשובה נוספת זה ששינה מאוד מושפעת מהמצב הרגשי שלנו. כשאנחנו במתח, בעוררות, בחרדה, הרבה פעמים אנחנו חווים קשיי הירדמות ונדודי שינה. ולכן אחד הכלים שיכול מאוד לעזור לנו להירדם ולישון טוב, הוא בעצם לאמץ סט של כלים שיכול מאוד לעזור. ואם ננסה להתחיל מההתחלה, קודם כל, אחד הדברים הכי בסיסיים הוא ללכת לישון כשאנחנו מרגישים עייפים וישנונים. אני קורא לזה 2% בסוללה. או שהנייד שלנו, כשהוא מגיע ל2%, אז כבר חצי מהאפליקציות לא עובדות, והמסך נהיה כהה, ואחרי 5 דקות הנייד קווה, אותו דבר. הרבה פעמים אנשים בטעות נכנסים למיטה מוקדם מדי, כשהם לא מספיק עייפים וישנונים, מכל מיני סיבות.
או לא מספיק מתאמצים במהלך היום.
גם, אבל בסוף, גם אם לא התאמצת במהלך היום, לך לישון שאת מרגישה שאת ישנונית מאוד, שקשה לך כבר להחזיק את העיניים פתוחות, ואת עומדת להירדם עוד מעט. זה פותר חלק גדול מהבעיות של קושי בהירדמות. דבר ראשון, לכו לישון כשאתם מרגישים עייפים וישנונים מאוד. דבר שני, יש כמה דברים, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מכונות, אנחנו לא רובוטים, תהליכים גופניים לוקחים זמן. זה לא שאנחנו מרימים מתג וטק נרדמים. יש תהליך שבעצם מאפשר את זה, ואנחנו צריכים לאפשר את התהליך הזה. אז דבר ראשון, לעמם אורות בשעות הערב והלילה, זה מאפשר לגוף שלנו להתחיל להפריש ולשחרר מלטונין, דבר שיעזור לנו בעצם להשחות שינה ולהיכנס לשינה. דבר שני, תפחיתו בצריכה של חדשות. למנן ולהפחית מאוד את כמות האינפורמציה שאנחנו מוצפים בה, בטח מה
זה משפר לא רק את השינה, גם את העוררות.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז אני לא אומר אסקפיזם ולהתנתק ולא לדעת מה קורה, גם זה לא נכון. אבל לא צריך לשבת ולהיות מחובר למהדורות החדשות האינסופיות. הדבר הזה מעורר אותנו, מגרר אותנו, מלחיץ אותנו. פחות, פחות, פחות. לא צריך את כל המהדורת חדשות של שעתיים, מספיק לראות את הרבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, להתעדכן ודל, ולהפסיק. ואחרי זה אפשר לראות טלוויזיה, סדרות, ריאליטי, סרטים, הכל בסדר. אבל משהו רגוע. דבר שני, בהקשר הזה של מסכים, אין לי בעיה עם טלוויזיה, הרבה אנשים אפילו זה עוזר להם, זה כמו איזה שומר מסך כזה שמסיח את הדעת, והרבה אנשים נרדמים, אבל פחות מחשב, נייד, טאבלטים, בעיקר משתי סיבות. אחת, כי המסכים האלה פולטים אור ואנחנו מחזיקים אותם קרוב, והדבר הזה משבש את ההפרשה של מלטונין. והדבר השני, שאנחנו במחשב, בנייד, בטאבלט, אנחנו ברשתות חברתיות, גם אם אנחנו בערוצים של חדשות או וואטסאפ, יוטיוב, אנחנו אקטיביים, והאקטיביות, הפעלתנות הזאת, מעוררת אותנו, מרגשת אותנו, מעצבנת אותנו, מצחיקה אותנו, ואנחנו צריכים להיכנס לשינה שאנחנו רגועים. לכן,
עד כמה השינוי והשיפור בשינה משפרים את התפקוד, אם הייתי מבקשת אותך לשים את זה, לכנס את זה לכדי איזה נתון כמותי?
מאוד. לא רק מאוד, אלא בכל אספקט בחיים שלנו. זה משפיע על המצב הרגשי שלנו. זה משפיע על יכולות הקשב והריכוז והזיכרון ופתרון הבעיות. כל היכולות הקוגניטיביות שלנו נפגעות שאנחנו לא ישנים טוב. זה מאוד משפיע על המצב הרגשי שלנו כשאנחנו לא ישנים טוב, ולא בכדי משתמשים בחסך שינה, בצבא, משטרה, מוסד, שבא, כי רוצים להלחיץ מישהו. אחת הדרכים הטובות לייצר סטרס ולחץ אצל בן אדם זה למנוע ממנו שינה. ולכן אנחנו צריכים להימנע מזה, כי הדבר הזה מייצר לחץ מיידי. ויש לזה גם השפעות פיזיולוגיות, כלומר שאנחנו לא ישנים טוב, הדבר הזה מערער את כל הבלנס של המון תפקודים פיזיולוגיים. ולכן חשוב מאוד להקפיד על שינה טובה.
יפה. דוקטור עמית גרין, ממש תודה רבה על כל העצות וההערות הפרקטיות הללו, פסיכולוג, מומחה לשינה, והלוואי והעצות האלה יסייעו לאנשים לשפר את איכות החיים. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה לך, להתראות, ביי.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ואנחנו כמדי שבוע עם דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמביאה חדשות מעניינות מעולם הבריאות. ערב טוב לך, דבורה.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע מבורך.
אני חושבת שזה גם חג יום האהבה, וחג האהבה שמח.
אמן, אמן לכולם.
האהבה היא דבר שהוא חשוב בכל המובנים, בכל הדברים, בכל הנקודות, לא רק בין אדם לאדם, בין אדם לחיה. ואני רוצה באמת להביא איזשהו סיפור מעניין שיש פה הרבה אהבה. משהו שיעזור לנו לרפא את הנפש מכל החודשים הקשים האלו. דרך הריקוד. וריקוד שיש בו מטאפורות ותנועות מעולם החי. שיטת ריפוי בתנועה, פיתחה רקדנית, אור בגים. היא ריפה, את יודעת, תמיד יש סיפור אישי. והיא ריפה את הנפש שלה אחרי פרידה מבן זוג הולנדי, שהיא הייתה לבד באמסטרדם. והיא נכנסה לסטודיו, והיא פשוט רקדה, היא חוגיוגרפית, ותוך כדי תנועה הגיעו אליה גם כל מיני תנועות של בעלי חיים, שמהתכונות שלהם היא למדה את הלקוחות שלה עצמה. ובהמשך היא פשוט פיתחה את זה ביחד עם תלמידים, כי התחילו להגיע אליה כל מיני תלמידים, והיא קראה לזה שיטת נפש חיה, ודור שמעי מה שנקרא, נפש חיה וגם דרך החיות, שהיא מתבססת על 42 חיות, והתכונות שלהם. ואני באמת, אני קראתי את זה ושמעתי את זה וראיתי את זה, ואני ממש הופתעתי, כי היא נותנת דוגמה לכלב. ושאפשר לקחת מהתנועות של הכלב סוג של שחרור, משחק, מצב, יציבות, ומהנמר היא נתנה את הדוגמה של היכולת לפרוק את הזעם, מהעכבר זהירות וחשאיות.
יפה.
ואת כל הצעדים האלה היא עשתה דרך הריקוד. עכשיו, מה היא רוצה לספר? היא גם מזמינה את כולם בשלישי לתשיעי, שבבית הכניסה היא כמובן ללא עלות.
כן.
וניתן להיכנס דרך הפייסבוק ולהירשם, וזה נקרא, הפייסבוק שלה נקרא אורבגים. ואת יודעת, אני רוצה לספר לך שאני התמודדתי עם האובדן האישי שלי דרך ריקוד. אני רוקדת ריקודי עם כבר מעל 30 שנה, ואחותי נפטרה לפני 20 ומשהו שנה מסרטן בשד בגיל מאוד 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 צעיר. ואמרתי, אני חוזרת לרקוד, ורקדתי, ואפילו אנשים ברחבה היום, אני פעם היית רוקדת ושרה, היום את רק רוקדת, אבל אני היום גם שרה, וזה באמת נותן, אני רואה את האנשים על הרחבה, איך הם מרפאים את עצמם ממחלות, ואני אומרת לך, במו עיניי, על הרחבה שאני נמצאת בה, ממחלות קשות. יש אדם שהיה זקוק להשתלת כבד, והוא היה מונשם ומורדם. הגיעו כל החבר'ה מהריקודים אליו לחדר, השמיעו לו ריקודים, השמיעו לו שירים, רקדו מסביב למיטה שלו, ואת לא יכולה לתאר לעצמך איזה נס קרה. הבן אדם התחיל להתעורר, וכבר אנחנו מדברת על מעל 10 שנים, והוא עדיין חי, נושם, ולא היה זקוק להשתלת כבד. הרופאים לא האמינו למה שהם ראו בבדיקות. זה באמת כאילו הנפש היא חלק כל כך בלתי נפרד מהגוף, וצריך להאמין בטוב.
אמן. אכן, אכן.
ולרקוד כל אחד בדרך שלו.
תודה רבה רבה דבורה.
אהבה.
אייטם עם הרבה אופטימיות, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
תודה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וכמדי שבוע, אנחנו ממש לא מסיימים את התוכנית לפני שאנחנו מדברים עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע, ומדי שבוע הרב מצליח למצוא קשר גם למתרחש אותנו. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב יהודית.
פרשת עקב?
עקב, כן.
עקב.
עקב כי תשמעו. לדעת, כמו תמיד, הפרשות מדברות על עניינים שונים, ואני ככה דולד שהוא מושך איזה חוט אחד מהפרשה, מנסה לשזור אותו בעולמנו שלנו, והמילים שככה מאוד קפצו לי, זה המילים ורם לבבך, ושכחת את השם אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. ורם לבבך. בעצם הפרשה מנסה להתמודד עם התופעה הכל כך אנושית הזאת.
של ההיבריס.
היבריס, רום הלב. קצת יצא לי ככה, חשבתי קצת באמת, למה אנחנו אומרים חטא הגאווה? איפה הבעיה בזה? יש לו בן אדם, ביטחון עצמי, למה לא? זה לא כזה רע. אבל נדמה לי שאפשר לדבר על כמה דברים. ראשית, איבוד הרגישות. בן אדם לא רגיש, לא נעים לסביבתו, כשהוא גאה, הוא מתנשא.
כוחי ועוצם ידי אומרים.
נכון, זה נמצא גם בפרשה. נגיע לזה, הוא לא יכול לתקשר עם הסביבה, הוא רק מדבר, אבל לא מקשיב, הוא לא רוצה לקבל שום דבר מאף אחד, מי אתה בכלל, מה אתה בכלל יודע, אני קובע פה את המציאות. בסוף, תמיד יש איזשהו משהו כזה שהגאוותן, גם אם ה-IQ שלו מאוד גבוה, הוא נהיה טיפש בסוף, יש בו איזשהו עיוורון כזה, ולכן הגאווה היא מאוד מסוכנת. אתה יודעת ככה, אנחנו בשנה כמו השנה, שקיבלנו כזאת סתירת לחי, קשה שלא עוברת מאמורת בלב שאתה חושב, בגוף שאתה חושב על זה.
אתה יודע, זה הרי לא מסכן רק את מושא הגאווה, או את מי שמפגינים כלפיו גאווה. זה מסכן את כל הציבור, משום שזה לא מאפשר לראות דברים הרי גורל.
לא מפריע לראות אף אחד חוץ מעבר לתמונת העולם שיש אתה מחזיק בה, אתה משוכנע שהיא האמת המוחלטת, עד שזה מתנפץ. אז אם זה ברמה אישית, נו, לא נורא. אבל אם ברמה הלאומית, כולנו עדיין מלקקים את הפצעים. ובכלל, אני חושב שזה אולי, בחסידות דיברו על אבי אבות החטאים כגאווה. כל הרעיון הזה של מצוות, זה באו להזיז אותך מהמרכז הזה שרק אני מבין, ורק אני יודע. אתה לא המרכז פה. לא רק אתה. יש פה עוד מסביב, יש פה עוד נקודות הסתכלות מסביב, ואם תהיה יותר ענב, אולי תחסוך ממך, אולי גם מכולנו, הרבה מאוד אסונות. הזכרת את הביטוי שגם הוא נמצא בפרשה, ואמרת, כוחי בעוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. את יודעת שגם זה, תמיד יש טעות פה. אנשים חושבים שזה בא לשלול את הכוח ועוצם היד. לא זו הכוונה. העניין הוא, הפסוק בהמשך אומר, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. זאת אומרת, הנקודה של הכוחי ועוצם ידי, זה שזה הכל אני. הכוח הוא בסדר גמור. כל זמן אתה זוכר שזה לא רק הכוח שלך. לא אני עצרתי את הכל. לי אורי ואני עשיתי. ככה אומרים על פרעו. אני חושב שזה נקודה ש... אתה יודעת, אנחנו מדברים גם על השנה. מה אנחנו עושים השנה? איפה זה פוגש אותנו? נדמה לי ש... שאולי השיעור העצום הזה, עד כמה מסוכנת היא הגאווה, וכמה אנחנו צריכים לסגל, יום יום, את הכל ההפוך של זה, את הרגישות, את התקשיב, את תסכים גם להיעזר.
את הצניעות.
את הצניעות. רק מי שאומר, אני לא יודע את הכל, הוא בסוף גם לומד. והוא נהיה.
לגמרי, לגמרי.
אני אזכה.
אמן, הרב איתמר חייקין, כרגיל, השראה, שיהיה שבוע מבורך, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לאחרים על השידור סתיו קורנס ובני שאולסקי, תודה גם לעמיתי דואק, עורך הדיגיטל שלנו, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב, נהיה כאן גם בשבוע הבא בעזרת השם, כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע מבורך.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi. Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots mal. ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.